בעתיד הממש קרוב, תתעורר גבר בגיל 30, בדיוק בזמן שממקסם את הסייקל הטבעי של הורמון קורטיזול. המקלחת תנהל בצורה אוטומטית, על בסיס טמפרטורה המותאמת למערכת הסימפתטית שלך, של סטרס, והפרסימפתטית, של רוגע. מכונת הקפה תיתן מינון קפאין שיתאים לפיצויים הקוגניטיביים של השעות הקרובות. מערכת CGM תדאוג רמת סוכרים, תמיץ על זמינות והרכב הרוחות במהלך כל היום. הפעילות גופנית שתעשה תנוהל על ידי בינה מלאכותית בהתאם לביצועים הקודמים ומטרות האימון שלך לאותו יום. בדיקת דם תשלח אוטומטית למאגר רפואי אישי במהלך הצום, אוכל והאימונים. כך המערכת תבנה מפת בריאות אישית, המלצות לטיפולים מדויקים ויעילים לחייך. אחרי יום העבודה ינהל המוח החכם את אופן, קצב וסוג המדיטציה המתאימה לך לבסיס סריקות גלי מוח. שורה של גדג'טים מפוזרים יחוברו ויתחברו לתוך מערכת אחידה והוליסטית שתיתן מענה בתחום אופטימיזציה מטבולית ואנטי-אייג'ינג. כל זה עתיד שמתאים לך ולך. אנחנו היום ארג'י קבלקין מדבר על העתיד הזה. אתם מאזינים לספורט העתיד.
פודקאסט על חדשנות וטכנולוגיה בעולם הספורט.
אני רותם פאט.
אני ליאור רביבו. היום אנחנו מדבר על תחום חדש ומעניין, מושג שגם אנחנו לאחרונה נחשפנו אליו. ארצ'י הוא קואוצ'ר בתחום הביו-הקינג. ארצ'י, לפני שתספר על עצמך, תספר לנו בקצרה מה זה ביו-הקינג. ביו-הקינג, למי שלא יודע.
ביו-הקינג. אתה אומר את זה מאוד סקסי.
ליאור בחור מאוד סקסי.
אנחנו עושים פה גם פרסומות לבשמים וזה.
אנחנו עושים ASMR וביו-הקינג ביחד. אנחנו נהיה ראשונים, אפשר לדבר על זה, לעשות קונספט חדש.
תחום הביו-הקינג, תחום חדש ו... המשך של התחברות רפואה, פיטנס, בריאות, הכל לתוך המערכת אחת, נקרא לזה בינה מלאכותית, סנסורים, מדדים, אלגוריתמים. למעשה, אני יכול להשתמש במושג של יובל נוח הררי, כתב בספר שלו, הומו דאוס, דאטיזם.
דאטיזם.
דאטיזם. אוקיי. שאנחנו מייצרים דאטה, תורמים דאטה למאגרים.
דאטיזם מהמילה דאטה, לא דאט.
Yes.
Okay.
ואנחנו תורמים דאטה, נתונים שלנו, אישיים, בריאים, רפואיים, ביולוגיים, על מנת לשפר בריאות של אנשים ספציפיים, קבוצות ספציפיות או בריאות שלנו. וזה ביו-הקינג. טרקינג, דאטה, אלגוריתמים, שיפור.
מעולה. סופר מעניין. בוא תרחיב טיפה, כי כשאנחנו דיברנו, הסברת שכל אחד לוקח את המילה בריאות למקום אחר. Yes. נכון? אז אולי אפשר רגע להסביר... מה זה הבריאות בהגדרה של ביו-הקינג? כאילו, מה התוצאה הסופית שאנחנו מדברים עליה? בריאות נפשית, פיזית?
כל אחד מבין את זה בצורה עצמאית, זה נורא תלוי את מי אתה שואל. כי ביו-הקינג למהנדס זה דבר אחד, וביו-הקינג למאמן כושר או זה דבר שני, ולרופא אנדוקרינולוג זה דבר שלישי. באופן כללי, איך שאני מגדיר את הביו-הקינג, קודם כל יש כמה ענפים בביו-הקינג. אנחנו מדברים על תנועה טבעית, שהיא למעשה יוצרת נתונים, אנחנו קודם כל צריכים לייצר נתונים, למדוד את עצמנו, לקחת את הנתונים, לאבד אותם בצורה כלשהו, ידנית או אלגוריתמית, ולקבל פרוטוקול. מהו פרוטוקול? איך לרדת במשקל גוף, איך לחיות עד 120, איך להימנע ממחלות כרוניות, איך להרגיש טוב, לשפר קוגניציה, להיות חזק, יעיל, ולמעשה איך בגוף של גבר בן 40, שזה רלוונטי לכולנו, איך להישאר בגוף צעיר יותר? כלומר, המוח שלך ממשיך להתפתח ולגדול, אבל גוף שלך מבחינה ביולוגית הולך אפילו אחורה. האם זה אפשרי היום? התשובה היא כן. האם אנחנו כמעט והתמונה או מצב שציירת, זה לא עתיד בכלל, זה כבר פה.
רק עניין של כסף?
כמובן שאנחנו, כמובן כמו כל דבר וטכנולוגיה מגיעה קודם כל אנשים מעמידים, ומשם אנחנו נראה שיפור נכון. שמגיע גם לקהל רחב כמובן.
אני חושב שגם אולי לא רק כסף פה עניין, זה גם חושב מנטליות, בגלל זה גם אתה קואוצ'ר ולא סתם עוסק בביו-הקינג, אתה לא מדע, אתה לא מהנדס, אתה תכף מספר קצת חסר, אבל אני חושב שאחד האתגרים, ואולי זה יהיה חלק מהמחקר הדיון היום, זה לא רק, אוקיי, יש לנו את הטכנולוגיה, יש לנו טכנולוגיה זולה, אין בעיה, כאילו הפידביט שלי או whatever שיש לי, עוד שני גאדג'טים, והתמונה הזאת שתיארנו בתחילת היא נכונה, אבל לגרום לאנשים להשתמש בכל זה, זה אתגר א', האתגר יותר גדול כמובן שהוא, או האתגר שיהיה לנצח נחצחים שום טכנולוגיות לנצח, המוטיבציה של האדם לפעול, כי אני וואלה, אני טיפה לא הכי בריא בעולם, ואני יודע, אבל כאילו יודע בדיוק, אני יודע מה הבעיות שלי, ואני יודע איך לטפל בהם. לא תמיד מצליח לצערי.
כן.
אז רגע לפני שנצלול לכל זה בתוך הדיון, בוא ספר לנו קצת לך, איך בעצם הגעת לתוך העולם הזה, כאילו של ביו-הקינג?
אז שלום, ערב טוב, אני ארצ'יק קבלקין, בן 43, אב לשניים.
צריך לשים תמונה שלו אחר כך, כן. הוא לא נראה בן 43, לא. מה שנקרא, you walk the talk, בתחום שלך. כן. זה משעשע.
I do my best. בעלים רשת iFit,
iFit,
גם לשם, גם לתוך השם הזה של המועדון שלי הכנסתי את ה-Artificial Intelligence, חושב שבעתיד זה יהפוך למשהו אחר. נכון להיום זה מעבדה מטאבולית ומועדון לאימונים פונקציונליים. אני קואוצ'ר בתחום הביו-הקינג, מלווה אנשים, לקוחות שלי באופן אישי, מאמן כושר, מאמן תזונה ותואר ראשון בחינוך גופני. זה אני, 20 שנה בתחום.
אני חייב להגיד איזה קערה, כשליאור הציג לי את הנושא, ואמר לי ביו-הקינג זה שטות אחת גדולה. לא אבל הנושא עצמו, אלא הפריימינג. כמו סטוריטלינג,
נכון,
זכרת, כי כל מה שאמרת בעצם, זה מה שטכנולוגיה ומדע ורפואה עושה, from day zero. אבל אולי הייחוד שלך, והייחוד אולי זה שגם ביו-הקינג זה הדאטה, כמו שאמרת, וזה בעצם זה פתחת הדאטאיזם, זה ביו-הקינג, זה באמת, זה דרך להגיד, שיפור גוף האדם, אבל זה מה שרפואה
אבל זה נשמע יותר טוב. שיווקית יותר, זה כמו שתגיד, זה כמו שתמיר את המילה anti-aging למשהו אחר. anti-aging זה מוכר, אז זה עובד לך משתיות.
anti-aging זה שנות ה-60. ביו-הקינג זה...
זה ביו-הקינג.
2030.
זה במקום להגיד... עושים מה שצריך כדי שאנשים יהיו בריאים ומאושרים. זה עובד לך משתיות.
במקום להגיד...
אגב, זו אג'נדה ממשלתית. אנשים רוצים... האוכלוסייה צריכה לחיות יותר זמן, כולם מרוויחו מזה, גם מערכת כלכלית וגם מערכת בריאות. עכשיו אנחנו רוצים, אנחנו,
דרך אגב, זה כמובן.
אנחנו, אנשים רוצים לחיות ללא מחלות כרוניות, אולי למערכת ביטוחים ואתה יודע, מוסדים נוספים יש מחשבה שונה, אבל אנחנו רוצים למשוך כמה שיותר ללא מחלות כרוניות. זה מאפשר לנו פשוט לחיות חיים שלמים, ליהנות מסקס, ממזון, מפעילות גופנית, מגוף, ממחשבות, מעולם סביבו, מילדים.
כן.
וחשוב גם הבא, לא רק שהגוף יהיה, ללא פחות גם שהראש יתפקד ויהיה מאוזן.
אלה הדברים קשורים.
זה הנושא.
זה הנושא. אז מעניין. אנחנו היום בכלל בפרק שהוא הרבה יותר טכני ומדעי, ורק בפתיחה זרקתי מלא מילים, ואני אשמח שכך תן לנו, אתה יודע, קצת הסברים למילים שזרקתי שם, אז נתחיל קורטיזול. Mm-hmm. אני יודע שזה הורמון, אם אני לא טועה, מבסט את מה, נכון?
אנחנו, אין צורך עכשיו לגלוש לעומק, זה לא שיעור של פיזיולוגיה, אני רק רוצה לציין שבגוף האדם מופרשים מעל 400 הורמונים הידועים נכון להיום, זה מערכת אנדוקרינית, והיא למעשה מנהלת איברים. יש כמה...
400 הורמונים שמנהלים את האיברים בגוף.
שמנהלים איברים, כן. יש לך מספר בלוטות שמפרישות הורמונים שונים ומשונים, עם זרם אדם הם מגיעים לאיברים ונותנים פקודה כזו או אחרת.
אוקיי.
מערכת מאוד מורכבת, במקרה שלנו קורטיזול הוא הורמון סטרס שמאיר אותנו בבוקר, בלילה מלטונין מחליף אותו, ואז אנחנו נרדמים, כולנו מכירים את התוסף תזונה מלטונין,
כן.
אז יש גם הורמון בשם הזה, שמופרש במוח, בבלוטה במוח, ולמעשה קורטיזול הוא מחליף אותו בבוקר ומאיר אותנו. אם יש too much קורטיזול, קשה לי לרדם. אז יש השלכות לאי איזון הורמונלי, בגלל זה מערכת אנדוקרינית היא הדבר... בכל דבר, במערכת...
מה זה מערכת אנדוקרינית?
מערכת אנדוקרינית, מערכת הורמונלית. זו אותה מילה, כן.
אוקיי, ועוד שאלה אחת על הדבר הזה, ואז אנחנו נמשיך. מה זה מערכת CGM? כי זה נשמע הכי מעניין.
זה מערכת בדיקת גלוקוס 24/7. כן, זה סוג של מד כזה, נמדד. אנשים, אתם יכולים לראות את זה ברחבי הארץ, אנשים עם טייפ אחד של סכרת, משתמשים, מדויק. אנשים משתמשים ו... למעשה מד סורק את הרמת הגלוקוס של אותו אדם, ושולח נתונים לאפ שנמצא בטלפון, והאפ הזה יכול לדבר גם עם הרופא. אז, נכון. כבר, אז כבר לאנשים כן. בריאים שנמצאים בסכנת חיים, בגלל שהם יש להם סכרת טייפ אחד, הם כבר בביו-הקינג, אבל מסיבה שהם פשוט לא רוצים למות.
חשוב.
יגור... אנחנו בביו-הקינג, כי אנחנו רוצים לשפר את הרמת הבריאות שלנו, שהיא כללית טובה, אנחנו... רוצים לגרום להם להישאר באותו מצב או לשפר, אוקיי. אנשים עם מחלות כרוניות, זה סיפור אחר לגמרי. זה למעשה הבדל אולי בין ביו-הקינג ורפואה, במשפט אחד שביו-הקינג הם אלה אנשים בריאים שרוצים להישאר בריאים.
אנחנו היום מדברים, אנחנו תכף נדבר גם על טכנולוגיה, אבל איך דאטה וטכנולוגיה שעוזרת להשיג את הדאטה הזה, מאפשרת לנו לחיות חיים בריאים יותר, בכל האפיקים. רק חסר יום אחד, דיברנו על, אתה מכיר את הדבר הזה, רותם, הלבן הזה שמדביקים
פה? CGM.
כן, CGM. רק חסר יום אחד, זה כמו AirTag כזה של אפל, רק יום אחד צריך כזה כזה של אפל, ואז כאילו אנחנו אפל לידה על הכל עלינו.
בעתיד אתה תראה מד אחד ששורק כל הגוף.
הכל.
זה חוק המערכות, הכל נהיה קטן, אתה בא מהייטק.
נכון.
הכל נהיה קטן.
הכל מתמצם לדבר אחד, יש לי שאלה, אני לא יודע אם זה הזמן עכשיו לשאול אותה, אבל איפה המקום של גנים? כאילו אתה מצייר תמונה מאוד מאוד טובה, עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, אפשר למקסם פוטנציאל של בן אדם? שאלה אם יש מקום שאתה אומר, תשמע, זה הגנים של הבן אדם.
יש לי תשובה בשבילך די מדויקת וספציפית, על פי דניאל ליברמן, שהוא נחשב לביולוג אבולוציוני, אחד מהידועים בעולם, וכתב ספר, מחבר הספר The Story of Human Body, אז הוא אומר דבר מאוד פשוט, 20% מה שקשור לבריאות שלך ואורך החיים, וכמה זמן תחיה בעולם הזה, זה גנים 20% ו-80% זה פקטור אפיגנטי. מהו פקטור אפיגנטי? זה איך אתה חי את החיים, כן. מבחינה סביבתית, מבחינה תזונאית, מבחינת פעילות גופנית וגורמים נוספים. על זה מעניין. אנחנו, הביו-הקרים, יכולים להשפיע.
זה הפעם הראשונה שה-20-80 לא תופס פה. חוק הפרטו לא עובד כאן. ה-80 פה הוא מה שחשוב.
זה מגיע הפוך.
זה מגיע הפוך.
כמובן שהגנים חשובים.
יפה.
זו התשובה.
אז בואו נתחיל לדבר כאילו, מה מיוחד היום באמת הדברים שאתה עושה שהם שונים? זאת אומרת, איזה טכנולוגיות, כלים? כי באמת בסופו של דבר, הרפואה הוא הולך ביד ויד, רפואה ומחקר הולך ביחד עם טכנולוגיה, יש יותר טכנולוגיה, יודעים שיותר מידע, מגלים יותר לגוף, יודעים לתת זה, אבל אתה באמת משתמש, כמו שאמרנו, ביכולת to dig down more, באמת להגיע דאטה יותר
גרנולרי.
גנולרי, אומרת זה בעברית. אתה מביא דאטה, משתמש בדאטה יותר גנולרי, מאיזה טכנולוגיות מביאות לך את זה?
היום יש לך טכנולוגיות פולשניות ולא פולשניות. אם אנחנו דיברנו לפני זה על CGM, על בדיקת רמת הגלוקוס במחזור דם שלי, זה טכנולוגיה פולשנית, אתה חודר מחט, אתה נמצא עם המד הזה בין 7 ימים ל-14 יום, וזה משדר באופן קבוע. זו דוגמה מצוינת, שאחד מהנתונים המדויקים, כי זה מד רפואי. עכשיו אני יכול להביא לך מד לא רפואי שקשור לבריאות, שזה למשל ביו-אימפדנס, או פשוט מכשירים שבודקים הרכב גוף של בני אדם.
מה זה הרכב גוף?
הרכב גוף זה יחס בין רקמות שונות, כמו נוזלים, שרירים, עצמות ושומנים כמובן. ועל פי השינוי של הרכב גוף,
נוזלים, עצמות, שרירים ושומן.
נכון, נכון.
זאת אומרת, זה כמו כזה, כאילו מה היחס של כל אחד מהם
אתה
בגוף?
אתה מקבל יחס, ואתה יכול לדעת איך הגוף משתנה בהתאם לפעילות גופנית ותזונה, שאתה שומר או שאתה
מעניין.
רוצה. כן, וזו הדוגמה של דאטה או נתונים שאפשר לקבל די בקלות ובזול, דקסה, הסקנינג של הגוף, איפה שאפשר באופן, זה מקשור רפואי באופן מדויק לדעת מה בעצם הרכב גוף, אותו הרכב גוף, גם מכשירים שבודקים אחוזי שומן במכוני כושר או בקרוספיט בוקסים, זה גם סוג של דאטה, רק הרלוונטיות של הדאטה זה למעשה הבעיה הכי גדולה.
הרלוונטיות הדיוק.
דיוק ולרלוונטיות.
זהו, כי רלוונטיות זה כי אין להם את כל הנתונים של הרכב הגוף?
כי זה מאוד קל, לא פולשני, לעשות ולקבל נתונים שאפשר להסתמך אליהם מבחינה רפואית, בגלל זה יש הבדל ופער מהותי בין מה שאנחנו רואים בבית החולים, ובין גאדג'טים שמוכרים בשוק, שבשוק הבריאות, נגיד שעון שלך, שסופר צעדים, עד כמה אתה סומך עליהם?
אני יודע להסתכל על יחסים.
סבבה, בוא נגיד.
אני אסתכל על יחסים, היום עשיתי 10,000, מחר 20,000, אני יודע שהתקדמתי. זה מה שאני אמרתי, מה המספר הזה, הוא חסר משמעות בשבילי.
זה דוגמה מאוד פשוטה, כי צעדים זה לא game changer. בוא נגיד, אם שעון שלך, שעון חכם של אפל, יכול לדעת מה כמות החמצן בדם שלך. מעניין, נכון?
כן.
עד כמה זה מדויק? רחוק מלהיות מדויק. האם זה יהיה מדויק? בעתיד הגרוב. ושם אנחנו נראה את הקפיצה. אז יש גאדג'טים שהם פשוט השורה אינסופית, לדוגמה, יש גאדג'ט שאפשר, כמו משוף, אתה מוציא אוויר, והגאדג'ט הזה יכול לדעת, האם אתה שורף פחמימות ושומן, נכון לרגע הזה.
קוראים לחברה הזאת לומן.
נכון.
נכון, היא גם...
האם זה מדויק? זה רחוק מלהיות מדויק. האם זה נותן לנו רמז? כמובן שכן. שימוש בדופק, שימוש בגלי מוח, שימוש בטכנולוגיה של הרכב גוף, זה הכל מתחבר לתוך הסיפור אחד. עכשיו, יש גם מכונות חכמות.
מה זה מכונות חכמות?
כמו מכונת קפה שבעתיד תדע להרכיב לך מנה של קופאין בהתאם לצריכה שלך.
גם מכשירי כושר חכמים וכן הלאה. אגב, רגע, אני רוצה לעצור כי זה סופר מעניין. זרקת פה מלא מוצרים ומלא מדדים ומלא טכנולוגיות. אני רוצה רגע שאנשים יבינו. בסוף, אנשים באים אליך, נכון? לאייפיט. ואתה שם אותם באיזשהו משהו שאתה קורא לו בדיקת הרכב גוף, נכון? ובאמצעות, תכף לא תסביר, אתה באמצעות טכנולוגיה מחבר אותם למכשירים, אתה יודע, אתה מקבל איזשהו פלט, אני עושה את זה רק ב-high level, תרחיב את זה אתה, high level פלט של הרכב גוף, שאמרנו זה מים, עצמות, שרירים ושומן.
ומשם אפשר לעשות אינסוף נגזרות.
יפה.
שזה זה למעשה...
בעצם לפי זה אתה בונה את התוכנית לאותו בן אדם ולמטרות שלו.
אני מתייחס למספר... אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה.
כן.
מחשבון קלוריות באינטרנט.
אוקיי.
איזה נתונים אתה מכניס?
מניח, אני זורק. אתה מכניס את המשקל שלך, את הגובה שלך, את הגיל שלך.
סטו.
זה בערך, נכון.
מאוד פשוט, מקבל...
יש משהו BMI לפעמים שזה... לא קשור.
לא, אתה לא מכניס BMI, אתה בדיוק מכניס מה שאתה אמרת. אוקיי, ופעילות גופנית שלך במהלך היום מקבל מספר X.
נכון.
עכשיו תראה, יכול להיות שני אנשים באותו מבנה גוף, באותו משקל, באותו גובה, אבל כמות השרירים בגוף שלהם שונה, וזה נקרא מסה רזה. ומסה רזה זה אחד מהמדדים שקובעים מהו קצב חילוף חומרים, וזה יהיה game changer לאותו אדם שרוצה להרכיב תפריט בהתאם למטרה. אדם עם יותר שרירים יכול לשרוף 500 קלוריות יותר ביממה. ביממה.
כי השרירים צורכים יותר אנרגיה.
כי שרירים זה המדד, מסת שריר רזה, זו המושג, זה המדד שקובע מהו קצב חילוף חומרים, כמה קלוריות ביממה אתה שורף. ובמחשבון דיגיטלי באינטרנט, אתה לא תגלה את זה. רק צריך לעשות בדיקות יותר מדויקות. בדיקות הרכב גוף פולשניות, לא פולשניות, סליחה, כמו ביו-אימפידנס, שזה התנגדות חשמל, או לעשות דקסה, שדקסה זה פשוט לא נפוץ.
אז אתה עושה התנגדות חשמל בעצם.
אני עושה התנגדות חשמל, אני משתמש בעוד כמה מכשירים בשביל לדעת מה בעצם... בדיקה פונקציונלית, אני קורא לזה בדיקה פונקציונלית לא פולשנית, אני יכול לסרוק נתונים של אותו אדם ולהתאים לו תוכניות ופעילות גופנית.
נקודה מעניינת שדיברנו עכשיו תוך כדי, אתה גם עוזר להם לעשות, אתה בונה להם תפריט תזונה?
אני בונה תפריט תזונה.
זה חלק מהביוהאקינג כאילו התזונה?
כמובן. תפריט תזונה, פעילות גופנית, ניהול סטרס, ניהול תוספי תזונה וקצת CBT, שזה בעצם... טיפול התנהגותי של מוטיבציה ודברים כאלה. כל הזה זה ביו-אקן. יש כמה ענפים. אנשים סובלים מחוסר שינה, אנשים רוצים לרדת במשקל, זה הכל. מין דבר אחד שעד היום היה מפוזר, ויש לנו דוגמה פשוט ברפואה, שאתה פונה לרופא שהוא אנדוקרינולוג, רופא של הורמונים, והוא אומר לך, טוב, הורמון, סתם דוגמה, הורמון טסטוסטרון, נמוך, אז בוא תתחיל לעשות פעילות גופנית, אוקיי? אז לך למאמן. ובחיים, אנדוקרינולוג לא ידבר עם מאמן כושר. אוקיי, הפער הזה בעתיד ייסגר.
טכנולוגית.
כמובן, כי אנשים לא יהיו, זה אנשים ב...
טכנולוגית ובירוקרטית.
כן.
תמיד עוד מכשלה.
אני חושב שהרוב הכריע, נגיד, אם מבחינה, גם היום, אגב, יש פרויקטים... בגוגל, אפל, הם כולם אוספים דאטה רפואי, כי זה מאוד מעניין. אם אנחנו נאפשר להם לבנות מוצרים, הם יעשו את זה, וזה מה שנקרא דאטיזם.
אני בדיוק שמעתי עכשיו פרק בפודקאסט עושים טכנולוגיה של דוקטור יובל דרור, והוא מדבר שם על הפרויקטים בעצם, מה עושות כל החברות הגדולות, ומייקרוסופט שמה...
מלא כסף בטח.
מלא כסף על הלף.
כן, בטח. גם פייסבוק.
וגם גוגל וגם פייסבוק. זאת אומרת, הן מבינות כל החברות הענק האלה. זאת אומרת, חסר שנטפליקס תיכנס לזה.
כן.
וכאילו, זה יש לנו כאילו את כל המייג'ר. כי באמת, בסוד, דרך אגב, יש לי אינטרס מאוד ברור למה. כמו שארצ'י אמר.
נכון, שחשבים על זה.
תקנו יותר אפל.
נכון,
במודעות. אייפון 27. אם אתה ליאור, אם אתה תחיה עוד 100 שנה, אתה תקנה את אייפון 100, את אייפון
90. אייפון 120 כבר היה.
כן, ליאור, כאילו,
אני לא 120.
אני נגיד אקנה אנדרואיד.
אבל ביו-אקינג, נכון להיום, אנחנו לא צריכים לחכות לעתיד הקרוב, אנחנו יכולים להשתמש בטכנולוגיה שונה ולהביא את זה לסוג של מחשבה או פרוטוקול. למעשה אנחנו הולכים בדרך של ניסוי וטעייה, אבל מסתמכים על נתונים ועובדים יחד עם רופאים, אם צריך, אם יש צורך. אז זה למעשה הבדל מהותי בין להגיע סתם למאמן כושר או מאמן תזונה או תזונאי, או סתם לקבל רק טיפול בתחום מאוד ספציפי. כי אתה למעשה אדם, אתה מערכת אינטגרלית ביולוגית, אתה צריך גם טיפול אינטגרלי. מילה הוליסטי, זה לא סקסי נכון להיום, אבל זה זה.
כן, טוב, זה באמת, באמת מעניין, והוליסטי עם הרבה מאוד, כאילו באים, בסוף באים לביו-האקינג, מקבלים הרבה יותר מרק כושר לצורך העניין, אם זה הדבר הראשון שעולה לאנשים לראש. מה אנשים לא יודעים על התחום הזה? כאילו איזשהו משהו שתמיד באים אליך אנשים, ואתה רואה את אותה טעות שחוזרת על עצמה.
מבחינה קוגניטיבית, אנשים שבאים ללא מוטיבציה, הם תמיד מאבדים את זה באמצע דרך תלוי כמה. המוטיבציה זה
איך אתה יודע לזהות את זה היום מראש? כי רוב האנשים
נראה לי... אני מדבר, אני עושה שיחה, קבלת לקוח, אני עושה פתיח, אני ישר יכול לגלות האם בן אדם מחפש מישהו כמו גנן או גננת, או שאדם מגיע ומחפש פתרונות כי הוא קם בבוקר, בגיל 40-35, מסתכל ומחליט שהיום הוא הולך לשנות את החיים, כי די נמאס. ממה נמאס? מהמחשבות שרוצות, מהסטרס, מחוסר שינה, מאולי עבודה, מיחסים בבית, הדברים האלה הם מתחילים לעלות, והמוח מתחיל לשאול שאלות שונות. זה בעצם תחילת הדרך.
אוקיי? אז אתה עוסק בעצם ב-well-being, בסופו של דבר, זה biohacking for well-being. The only thing that there is, כאילו, בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים חיים טובים יותר.
תראה, ביו-האקרים שאני עוקב אחריהם, בחול, אנחנו, סוג של movement, אוקיי? סוג של תנועה. מהי התנועה? אנחנו רוצים להיות אנשים יותר טובים, וכל יום לבנות גרסה יותר טובה של עצמך. סטו, זה המטרה שלי. אני קם בבוקר להיות אדם טוב. לכאן אני יכול לקבל את לחבר אסכולה סטואית. שמעת על מרקוס אורליוס? אוקיי. אז לשם אני יכול לקבל הרבה מאוד דברים שהיו לפני זה, ובאו. אחרי זה. כלומר, זה פילוסופיה. ביו-האקינג זה פילוסופיה. זה איך אני ניגש למזון. איך למנוע אכילה רגשית. איך אני ניגש לפעילות גופנית. איך אני שולט בסטרס.
כל הדברים האלה זה תחת ה...
כל הדברים האלה הם פרוטוקולים. הם פרוטוקולים, הם תוכנות. כשבן אדם מגיע לגיל 35-40, מבחינה נוירונים, מבחינת פעילות נוירונים שלו, פעילות מוחית, יש לו אינסוף תוכניות שרוצות מבחינה אוטומטית. למה מבחינה אוטומטית? כי המוח רוצה לחסוך באנרגיה, ב-ATP, בקלוריות, בשביל להפעיל את הגוף. תת מודע שלנו זה מקום, מערכת הפעלה שלנו מספר אחת. וכשאנחנו מבחינה קוגניטיבית ניגשים ומתחילים לדבר עם תת מודע במילים, אין תקשורת. צריך להשתמש בפרוטוקולים שונים, כמו מדיטציות, כמו משהו שחוזר על עצמו מספר פעמים, כמו פשוט להתחיל לעשות את זה. סתם דוגמה, כל בוקר שכיבו השמיכה, או כל בוקר אני אומר לעצמי, היום אני הולך לעשות משהו יותר טוב ממה שעשיתי אתמול, בצורה רובוטית. אלה הדברים שמשנים. אגב, יש 1.5 מיליון דוגמאות של אנשים גדולים בעבר שעשו את זה, לא גילינו שום דבר, יש לנו קצת טכנולוגיה שעוזרת לחבר ימין ושמאל, אבל בסופו של דבר אנחנו חוזרים לשורשים, מבחינת הבנה שלנו, ביולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה.
אני כבר מיישם את זה, אתמול הקלטתי פרק על היסטוריה של הפיצה, והיום אני מקליט על ביו-האקינג, שפר את העתיד, כבר התקדמתי.
היום עשית משהו טוב
של... עשיתי משהו יותר טוב מאתמול. התהליך הזה, בואו, כאילו אני, אנשים לא רואים אותי ולא רואים אותך, אבל אני...
יש לך לא תמונה שלנו ליד הארצ'יק, אם אתה רוצה.
אתה תגרה בסדר, אני פה הבעיה. אבל כאילו בסדר, זה גם דרך אף זאת צריך להיות מראה. בואו רגע, סתם אני אגיד, מה שהארצ'י אומר, זה יותר חשוב.
נכון.
ובשני הכיוונים, אתה יכול להיות גם טיפה שמנמן ועדיין בריא, ואתה יכול להיות גם רז... fit well, אבל not well being. אבל רגע, אני רוצה לדבר רגע, כאילו, כמה זה לוקח, עכשיו כאילו ברצינות, כמה זה לוקח תכנת מחדש את המכונה? זאת אומרת, אני לא יושב אצלך, אני מנסה טיפול לנצח, קצת כמו פסיכולוג, אני הולך פתאום כשאולי חדשים עושים פסיכולוג, מנסים לתכנת מחדש את המוח, או לעבוד על זה בצורה זה, כמה זמן נמשך תהליך אצלך?
איך הוא נראה?
איך הוא נראה? כדאי, באמת, כאילו, מורי נדבר תכלס. אוקיי, דיברנו ATP.
אני יצא מישהו שמע את הפרק, אומר, וואלה, בא לי לעשות
ביו-האקינג. בוא נעשה פרסום לי.
לא, לא, בכללי, זה ביו-האקינג.
לא, בוא, אבל מעט, כאילו, אז בגלל זה אני שאלתי את זה בצורה די ניסיונית. כמה זמן עבודה, אתה יודע, אני לבד, אני מחר בוקר
מוריד ספר. כמה זמן עבודה?
לא, כדי לתכנת, כדי שזה יהפוך לאוטומט, ואני לא צריך רגע לשבת ולהגיד כל בוקר, אלא אני אגיד, אני אקום בבוקר ואני אעשה את שכיבת שמחה, ולא כי אני אחשוב, כי קראתי ו...
רב חודשי שנתי.
מה?
רב חודשי שנתי, לפחות.
מה זאת אומרת?
לפחות בשביל לרכוש הרגל מבחינה פסיכולוגית, אתה, יש מספרים שונים, כן? זה תלוי, נועה תלוי איזה מחקר אתה לוקח. אבל זה מתחיל מ-45 ימים וצפון, אז זה הרגל אחד. ואם אתה שובר יום אחד של הרגל באמצע, אתה מתחיל מההתחלה. אז אתה יכול לקח, כן. זה כמו שאנשים רוכשים הרגל ביום שישי, לראות את כל הסרטים בנטפליקס או סטרימינג אחר, עד 5 בבוקר, ואז זה דופק כל יום שבת, או להפך, הם קמים בשבת בבוקר, וזה דופק להם יום ראשון, והם חיים ככה שנים, עד שהם סוברים סטרס, ו... מה מקבלים?
מחלה חול.
יפה. איך להיות מודע לזה? אני רוצה להגיד לכם איך נראה היום, בשתי דקות, של ביו-אקר ממוצע. יאללה, בכל שוט. העולם.
מעניין.
אתה קם בבוקר ללא שעון, כי אתה בעצם מנהל את השעון הביולוגי שלך כבר מספר חודשים.
רגע, מה אתה בבית המוח?
6:30, אני קם
בלי שעון. אתה קם בלי שעון?
אני קם בלי שעון, כי אני הולך לישון ב-10.
אני קם גם ב-6:30 כל יום.
לא, בסדר, אבל מה?
אני בא, אוקיי, יש לי אחד ואחד,
רגע.
אני רוצה פה את הקלטה, אני בא, יוהקר, תודה שלום, חברה.
אתה, יש לך, באמת עכשיו, יש לך פגישה סופר חשובה בשעה
8 בבוקר. אני שם שעון, כמובן, אני שם שעון, אבל אני אומר באופן כללי שהגוף שלי מתעורר ללא כוח החיצוני, זה הכוונה. כשאני קם בבוקר, אני לא שותה קפה, כי אני רוצה לנהל את ה... הורמון סטרס שלי קורטיזול, אני רוצה לתת לו לנוע מספר שעות, בלי להכניס קופאין, כי קופאין משפיע. אחרי זה אני שותה קפה הראשון שלי, בדרך כלל ביו-אקרים עושים צומות, או שהם לא אוכלים ערב, או שהם לא אוכלים בוקר, בממוצע אני אישית כל יום, בממוצע אני אישית נמצא עד 20 שעות ללא מזון ביממה, ואז מגיע ארוחת בוקר, בדרך כלל...
רגע, מה זה עד? עד זה גם יכול שעה ביום. אמרת עד 20 שעות.
עד 20 שעות. זה בממוצע בין 15 עד 20 שעות ללא מזון, תלוי איזה יום. ללא מזון, ביום הזה...
זאת אומרת שאתה...
כולל שינה.
מקסימום...
כולל שינה, כמובן.
אוקיי.
מקסימום יש לך 9 שעות שאתה יכול לאכול בהם ביום. מקסימום. תהיה בריא. אוקיי, תמשיך.
הוא בריא, הוא יותר בריא משני, לא אתה מדבר.
אגב, אנחנו לא יודעים 100%, אז שאני לא נלך למעבדה, אבל אני מקווה שזה... ואז אני עושה כיוון... ואז אני עושה אימון פעילות גופנית כוח על קיבה ריקה, ואז אני מקבל את המזון, את הארוחה הראשונה שלי, ואז אני אוכל ארוחה שנייה, ארוחה שלישית, כל הארוחות אני מכניס לתוך 6 שעות, ואני בדרך כלל, וכל הביו-אקרים אוכלים תזונה שהיא דל פחמימתית, הגדרה של דל פחמימות היא מאוד גמישה, זה יכול להגיע עד 40% מסך הקלוריות שאני אוכל מפחמימות, לא צריך לקחת את זה קשה, ו... המשך בערב אני קורא ספר, אני עושה עבודה, אני קורא לפחות מחקר אחד ביום, אני לפחות קורא 20 דפים ביום, לא משנה באיזה שפה, אם אני רוצה ללמוד אנגלית, אז אני משקיע עכשיו בספרים באנגלית, ואני הולך לישון בשעה 10 בערב, אחרי שאני עושה מדיטציה, והימים שלי רצים בצורה כזו.
עכשיו כל מי שמעזור...
כמובן שאני מבלה בצהריים אחרי בית ספר, זמן עם ילדים שלי, אני הולך לעשות קניות, אני רואה מדי פעם סרט, אבל שעון הביולוגי שלי עובד, אני משתדל לחיות יחד עם השמש.
כן, כמה שיותר, אבל...
כן, לעשות פעילות גופנית, בצורה תמידית, לשמור על מסת שריר, לצרוך כמות החלבון תקינה, זה פחות או יותר מה שביו-אקרים עושים, אתה יכול לקרוא לזה גם... פשוט אורך חיים בריא, או משהו בסגנון הזה, אבל אני גם סורק את עצמי, אני לוקח נתונים של הרכב גוף שלי, אני בודק, עוד אחד מהבדיקות שאני עושה אצלי במעבדה, זה בדיקה של קלורימטריה עקיפה, כמה קלוריות גוף שלי שורף במנוחה, בדיקה שניתן לעשות אותה על ידי בדיקה או חישוב של חילוב גזים, כמה חמצן אתה לוקח, כמה CO2, פחמן אתה פולט, אז מכשיר, מחשב, מה היא בעצם צריכה האנרגטית שלך. יש עוד מכשור חדש, אני בודק גם קיטונים בדם שלי, גם רמת הגלוקוז, אני משתמש בתוספי מזון כאלה ואחרים בשביל לשפר קוגניציה או בריאות מטאבולי, ואני רואה את זה באימונים, אני עוקב אחרי ביצועים שלי בתוכנית, כלומר, מבחינת דאטיזם אני שם, ואין לי בעיה לתת את הדאטה שלי לכל אחד שרוצה, אם זה יעזור לכדור הארץ, אין לי שום בעיה.
כמה אנשים...
עכשיו, אם אתה מחליט להגיע לביו-אקינג, אז אתה קם בבוקר ואתה עושה החלטה שאני רוצה לעשות את זה. אני לא... אגב, התנועה היא לא בשביל לחיות עד 150, 130, 120, התנועה היא לחיות בצורה איכותית, כי יש פיחות של תפקוד פיזיולוגי של הגוף, כן. במערכות נפרדות אנחנו יודעים את זה. מספיק שאתה תצא לגינה ואתה תראה כמה אנשים מבוגרים יושבים שם, ואתה מסתכל ואתה לא רואה פשוט שום דבר בעיניים. אין קוגניציה, אנשים, אני לא יודע אם הם סובלים או לא סובלים, אבל אמנם ישראל נמצאת בטופ המדינות של OCD מבחינת, מבחינת התמותה, אנחנו פה עד גיל 82, אבל אם נעלה עכשיו וניכנס לאתר של משרד הבריאות, אנחנו נראה סטטיסטיקה נוראית מבחינת סכרת, השמנה אצל ילדים, רפואה שלנו טובה, זו הסיבה שאנחנו חיים הרבה זמן, אבל אנשים חולים. ביו-הקינג זה קודם כל להימנע ממחלות כרוניות.
איך לוקחים את העולם הזה? כי דיברנו מקודם על האלה שבני 35-40, שפתאום תופסים את עצמם בשוק הזה, כן, מול המראה. איך מביאים את זה אבל לילדים, לדור הצעיר? כי אתה יודע, חוכמה היא לא...
מנקיסים, מנקידום. מה אתה לא צריך... אתה מביא את זה מאוד פשוט. אתה מתחיל ליישם... וילדים שלך רואים את זה ומתחברים.
כל היום במחשב. מולי. קשה להוציא אותם, בוא, אתה יודע, אנחנו חיים בדור שהילדים מצליחים כמעט ולא יוצאים החוצה עם כדור ולשחק. הם יושבים מול המחשב ומדברים עם חברים שלהם, קובעים בפורטנייט, מאשר לקבוע...
תשמע, זה לא מקצועיות שלי, אני לא יכול לתת לו המלצות ספציפיות, אני יכול להגיד רק ניסיון עם ילדים שלי, אז לבן שלי, בן הקטן, 6.5, יש לו כבר קוביות ו... רוב המזון שהוא אוכל, הוא אוכל מזון שלי, ולא מזון של ילדים. אני לא יודע מה זה בכלל מזון של ילדים. אם אני אסתכל עכשיו ואפרט מה מוכרים ומה מאכילים את הילדים בבתי ספר ובגנים, אני אישית לא הייתי נוגע בזה. כשהוא מגיע אליי, הוא אוכל מספיק חלבונים, מספיק ירוקות, מספיק פירות, דבש, דברים כאלה, אני... פחות בקטע של דגנים, בלי סוף וחטיפים, ואני רואה את זה על הגוף שלו, ואגב, התחלנו לעשות את זה לא מזמן, כי הוא רואה אותי כל הזמן, ואני מתנצל, אבל כל פעם שיש לי הזדמנות, אני מוריד חולצה ומתאמן. האם זה בגינה, ואם זה במקום אחר, אז כנראה אני פשוט מהווה דוגמה אישית, זה הכל, גם מבחינת מזון, וגם התנהגות כלפי אנשים אחרי, הוא רואה אותי עם ספר כל הזמן, אני לא תקוע בטלפון, אני לא מתעצבן שאני מדבר בטלפון, אני לא צועק על אנשים אחרים, אני לא מקלל שאני עובר כביש, אני לא עושה יאללה מניאק לך, אני לא עושה דברים כאלה, כי אני שולט בעצמי, ואז הוא רואה את זה, ואני אומר לו שלכבד את אחרים זה לכבד את עצמו, תהיה בן אדם טוב, זה מה שאני מעביר לו, והוא טוב, ילד, כן?
כן.
יכול לברוח ימינה שמאלה, אבל אני רואה שזו הדרך שצריך לעבוד איתם. פשוט צריך להביא דוגמה אישית, זה הכל. לא משנה כמה אתה משאיב ומדבר איתו, בלה 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 בלה, זה לא עובד. גם, אגב, כן. לאנשים מבוגרים גם זה לא סכים. עובד. בלה 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 לא עובד עם, גם איתנו. אנחנו אוהבים לראות, כי כל המוטיבציה שלנו בדרך כלל מגיעה,
מריה, בטח,
לא בגלל שמישהו אמר משהו. בדרך כלל זה מגיע מכאן.
תשמע, בוא נצור רגע, כי ביאסת פה מלא מאזינים, חייב להודות. נתת פה יום בחיי עם...
זה לא נכון, אתה מה דווקא?
מה לא נכון?
אני נהנה מזה, אגב, סליחה, אני נהנה מזה.
לא, זה טוב, זה טוב. לא, לא, אני דווקא... זה טוב, אבל כאילו, גם ההורים מתבאסים בטח עכשיו, גם...
ההורים הזה, ההורים זה נושא כואב מדי, בטח אני לא הורי, אז אני לא יכול להגיד, אבל דווקא אני לא, אתה יודע, בתור...
מה?
זה עניין של לבוא ו... זה נשמע לנו מוזר ורחוק, כי אנחנו לא עושים את זה, אבל אתה, להתאמן, אתה ואני מתאמנים כמעט כל יום, אוקיי, צ'ק. תקום טבעי, זה לא, תקום טבעי זה כאילו זה הפוך, זה תוצאה.
אתה יודע איפה לדעתי החלק הכי קשה?
לא לאכול...
האימונים זה החלק הקל, תקן אותי אם אני טועה. החלק הקל זה להתאמן.
זה כולם אומרים לך כל פעם.
אגב, לא חייבים להתאמן בחדר כושר, מספיק שאנחנו עושים כמות הצעדים ביום, והנה אנחנו שם, לא צריך לרוץ.
אגב, כל אחד יש לו באמת, כמו שאתה אומר, סוג אימונים אחר שמתאים לו.
כשכתבתי בפייסבוק איזה פוסט על המשקל שלי, שהראיתי מלא בתור ילד נער, ועליתי עכשיו, אז אמר לי, בוא, יש לי מאמן אחלה, אימונים אין בעיה, אני קם, אני עושה. עושה 4 פעמים שבוע, מרוצה, רואה חוק וסדר מדור מיוחד, הכל טוב, מהמם. הלאכול זה קשה, וקשה לאכול דרך אגב, הלארגן את האוכל. זה, כאילו אם הייתי יותר עכשיו, כל יום יש לי את האוכל שלי מוכן, וזה הרגל.
יופי, לא אמרת כלום.
לא, אבל בסדר, אבל זה לא כזה קשה כשחושבים.
אבל הוא בסדר, אתה לא עושה את זה.
בסדר, אבל בסדר שזה גם לא כזה מפחיד, זאת אומרת, הפער, אני חושב, זה פער אונטלי נטו.
אתה יודע, תמיד אומרים שהאנשים המאוד מאוד מצליחים בחיים, הם לא שונים ממני וממך, אוקיי? הם פשוט יש להם משהו, לא מבטרים, עושים דברים אחרת, הם משקיעים ומתמידים לאורך זמן,
הם משתמשים
וכשאתה אומר, יאללה, לא בא לי ואני לוקח את זה, אז הם לא מוותרים. למרות שזה קשה.
אבל אני רוצה להגיד לך לחדד, אבל זה יותר מזה, פשוט גם התפיסה הזאת נראית לנו מאוד מוזרה, נגיד, לאכול, אם אני עכשיו, אתה יודע, לאכול, לא לאכול 15 שעות ביום, פשוט מנטלית, זה כל כך רחוק ממך, שאתה לא יכול לדמיין את עצמך שם. אם אני אגיד לך, בוא תנסה, עכשיו תתחיל, אני לא יודע אם זה מה שאתה עושה, אבל בוא תתחיל, אני פשוט יודע את זה מפסיכולוגיה ואפרופו אימון מנטלי והתמדות, בוא תעשה משהו, 5 שעות, 5 שעות לא תאכל.
מרגע שהתעוררת.
מה?
כן, איתך לשים אתה ישן ועושה עוד 5 שעות, אז זה...
הנה.
אגב, אמרת שאתה עושה אימוני כוח על בטן ריקה.
כן.
למה? כאילו, אז הרבה אנשים חושבים שצריך לראות, כאילו, שוב, תלוי מה וכמה זמן, אבל צריך, לא. אימון על בטן ריקה זה לא טוב, כביכול. זה קונספט שאנשים מתקע להם בראש.
בוא נדבר על זה, על קונספטים ש... בוא נעשה איזה כמה, 5 טיפים על... אתה קראת על זה מקודם, מתתי על זה. ברו סיינס.
ברו סיינס.
בוא ניקח 5 ברו סיינסים ונפריח אותם וניתן את הטיפים המעשיים לאנשים. לפחות יצאו פה משהו חיובי שהוא לא, הוא לא הביו-הקינג המטורף, אלא ביו-הקיקון, הקטון.
אפשר רק משפט, אני אסכם את מה שאמרת בקשר להאם זה קשה או קל. שום דבר לא קשה אם קיבלת החלטה. זה דבר אחד. דבר שני, עיקרון העקביות עבד בעבר, עובד גם היום ויעבוד גם בעתיד. השאלה באמת קוגניטיבית, איך אתה ניגש לשם. זו ההחלטה שאתה צריך לעשות. ברגע שקיבלת ההחלטה לקנות דירה, אתה תעשה הכל בחיים בשביל להגיע לזה. כי אתה קיבלת ההחלטה. ברגע שקיבלת ההחלטה להשתנות, לעשות טרנספורמציה גופנית, קוגניטיבית, אתה תעשה הכל. אתה תקרא מאמרים, אתה תשמע לאנשים נכונים, ואתה תתחיל להתקדם. זה בעצם הפתרון. זה לא משהו שבא, ואני משתיל לך איזה צ'יפ, ופתאום אתה משתנה. לא, זה מגיע מניורונים שלך, זה מגיע ממערכת עצבים מרכזית. זהו.
אתה יודע שגם לקבל החלטה, זה נושא שהרבה פעמים ראיתי אנשים, אומרים, קיבלתי החלטה, אבל הם נכשלים בו, כי קל לקבל החלטה, אבל קשה לקבל החלטה שאתה גם שלם עם מה שאתה הולך לוותר. כי בכל החלטה כזאת יש ויתורים, מה לעשות? אתה לא יכול לאכול כל הזמן מה שאתה רוצה, אולי כן, לא יודע. אבל כשמקבלים החלטה כמו שאתה אומר, צריך גם לדעת על מה אני מוכן לוותר. וברגע שבן אדם שלם עם מה הוא הולך לוותר בתהליך הזה, בשביל להגיע לאני שהוא רוצה להיות בו בעתיד, אז אני חושב שזו החלטה שהוא שלם איתה ומוכן ללך איתה עד הסוף, כי הוא יודע שבדרך יש דברים שהוא צריך לוותר עליהם, הם פחות טובים.
אני אגיד לך דוגמה אחרונה מתחום התזונה, אנשים מגיעים, זה מה שאני אומר ללקוחות שלי בדרך כלל, אנחנו מתגמלים את הגוף שלנו, by definition, עם מזון רע. דוגמה, עשית משהו טוב בחיים, אתה אומר, אני אלך לאכול פיצה. עכשיו, מה אני אומר? בוא נראה מה יש בפיצה. שומן רב בלתי רבוי, אומגה 6, מפוצץ בגורמים אינפלמטוריים דלקתיים לגוף, שמן שאני לא יודע אחר מאיפה הוא בא, חיטה, צבע לבן, שזה כבר עשור אנחנו יודעים שזה לא טוב, נקניק, בשר מעובד, שאתה לא רוצה לגעת בו, ודברים נוספים, הכל זה פיצה. עכשיו, אתה בעצם מלמד את המערכת תגמול שלך לאכול דברים שליליים, והמוח מבין את זה. לאכול דברים לא טובים זה תגמול שלך, זה כמו לקחת שורה, אין הבדל. אתה מלמד את המוח שלך מה טוב.
כשאתה אומר לקחת שורה, אתה לא מתכוון שוקולד.
לא שורת שוקולד.
כל אחד מחליט מה שהוא רוצה.
גם שוקולד זה לא טוב.
זה למעשה הלוגיקה. ואם אתה תגיד את המשפט הזה, אני עשיתי היום דברים טובים, ומגיע לגוף שלי אך ורק דברים טובים. ואם תגיד משפט הזה, מספר פעמים, היום מספר פעמים מחר, ומספר פעמים בעוד חודש, אחי, אני מבטיח לך 100%, אנחנו ביו-הקינג.
ארצ'י, אתה גאון, וגם מתקן.
לסיום, בוא נעשה משהו לקחת הביתה, למזינים אחרי הסדנה הלא פשוטה הזאת. אנחנו נעשה 5 דברים שמעניין, תפיסות שגויות, כמו שאתה קראת לי קודם, ברו סיינס, ואתה תיתן לנו את ההפך שלהם כנראה. אז ליאור, נראה לי לך יש אחד, בוא תתחיל.
דיברת מקודם על זה שאתה קם בבוקר ועושה אימון כוח על בטן ריקה. אנשים אומרים, כדי שיהיה אימון כוח לאימון, אתה צריך לאכול משהו, אז עובר גם מה. לא הבנתי, תסביר.
ברגע שאין מזון אקזוגני או מקור אנרגיה חיצוני, חיצוני, ברגע שאין מקור אנרגיה חיצוני, אם אתה לא אוכל משהו, הגוף מגייס משאבים ומצייר אנרגיה בתוך הגוף, בתוך הכבד, אם להגיד יותר מדויק, תהליך שנקרא גלוקונאוג'נסיס, יצירת חלבון, סליחה, יצירת סוכרים בכבד. הכבד שלנו יודע לפרק או סוכרים שנמצאים בכבד, או סוכרים שנמצאים במחזור דם, ולהפיק גלוקוז לתוך המחזור דם כמקור אנרגיה, או לפרק שומנים ולעשות מהם סוכר. נכון, תאריך טוב. הזה נקרא גלוקונאוג'נסיס, ויש לך מלא אנרגיה לאימונים, אפילו אם אתה לא אוכל. זה דבר אחד. דבר שני, כשאתה אוכל, נגיד סתם, אנשים שאוכלים חלבון מן החי, כמה זמן פירוק של החלבון במערכת עיכול שלך? תן לך רמז, זה לא שעה, זה לא 5 שעות, זה יותר. כלומר, במערכת עיכול שלך, אם אכלת אתמול משהו, סביר להניח, יש אנרגיה, אני כבר לא מדבר על משאבים טבעיים, שזה בעצם גליקוגן או סוכרים שנמצאים בכבד, וכמות השומנים שיש לכולנו לשרוף אותם. זו התשובה.
צריך לחלק למאזינים.
יש כמה אבלים, כמובן שאם אדם סובל מהיפוגליקמיה או סוכרים נמוכים במחזור דם, הוא צריך קודם כל לדעת את זה, ואם יש כאלה דברים, או מה שנקרא פתופיזיולוגיה, דברים לא תקינים, אז כמובן צריך לעשות חישוב מסלול מחדש ותיקון. אבל לאוכלוסייה הכללית אין שום בעיה לעשות אימונים אירובים, או אנ-אירובים על קיבה ריקה, יא!
רותם, אנחנו צריכים בסוף הפרק לתואטאץ' לזה, לדיסקריפשן, קובץ עם כל המילים והמונחים שעלו פה היום.
גלוקונאוג'נס.
ומי שעובר ומנסה איזה מבחן יקבל גם...
זה עושה אותי יותר חכם קצת, לא?
חולצה ותקליט של חדרי ספורט העתיד. יאללה.
יאללה.
דבר נוסף. מיס
קונספציה שנייה.
קפה.
קפה.
אנשים אוהבים קפה, אני מת על קפה. מה אנשים לא מבינים על קפה שהוא משפיע לנו?
אנשים לא מבינים על קפה שצריכה מופרזת גורמת לעלייה בהורמון סטרס קורטיזול. זה דבר אחד. קשה להירדם בלילה, ואם קשה לך להירדם בלילה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, 3 חודשים, מה קיבלת? איזה משהו psychological disorder. משהו קיבלת, וזה כן. זה סטרס קרוני שאתה בעצם יוצר אותו. האם קפה, אך ורק קפה, גורם היחידי בסיפור הזה? כמובן ולא. האם קפה יכול לתת תמיכה לזה? התשובה היא כן. דבר אחד. דבר שני, קפה בעצם מקפיץ לחץ דם, במיוחד כלי דם שקשורים לכליות שלנו. אתה מתחיל להוציא מינרלים וויטמינים דרך השתן.
נכון.
אם אתה מתחיל להשתין יותר, זו הסימן שצריך להפחית בקפה. אם אתה לא נרדם טוב, סימן להפחית בקפה. כמה קפה, 2 כוסות, לסיים עד 12 בצהריים.
וואו. פיזיביליות, 0.
אתמול בבוקר קמתי, הלכתי לחדר כושר, ואני לוקח איתי, כשאני הולך ברגל לחדר כושר, אני לוקח לעצמי את הקפה בקוס לקחת של הבית, כזה הטרמי החמוד הזה של נספרסו. אני לא כזה עייף. זה לא כזה טעים. למה שותה את זה? ומחר בבוקר שאני אקום, גם בגלל ארצ'י, אבל גם זה, אני לא אשתה, בטח אני אנסה גם לא לאכול.
שעתיים אחרי שקמנו משינה, אני ממליץ לא לשתות קפה, אבל קפה באופן כללי זה גם נוטרופיק. מהו נוטרופיק? זה חומר שמאיץ תפקוד קוגניטיבי. האם לשתות קפה? חד משמעי. אבל כמו כל דבר שהופך להיות משהו במינון גבוה, הופך להיות רעל. כמו מים, כמו חמצן.
הנה דוגמה קלאסית אגב, הקפה הוא דוגמה קלאסית למשמעת בתזונה. אני למשל שותה המון קפה, התנהגותי נקרא לזה ככה. שותה קפה כי יש עכשיו פגישה, חייב קפה, כי אני יוצא עכשיו לדבר עם מישהו. זה מבחינתי אירוע, אוקיי? והרבה פעמים, וואלה, אני לא צריך את הקפה. אבל אני מוצא לעצמי מכין קפה בכל זאת. הנה הנקודה של המשמעת, איפה אנשים...
איפה אפשר להתחיל.
איפה אפשר להתחיל ולשים לב לדברים הקטנים האלה, ולהיות מודעים אליהם.
בוא נדבר על שינה.
שינה.
מה אפשר לקחת הביתה מהשיחה שלנו?
על שינה, מה אפשר?
כן. להיכנס לחדר שינה ולסגור כל האורות. יש מספר מחקרים שאומרים שספקטרום הכחול של האור במיוחד מאיר אותנו. אני מדבר על טלוויזיות, מחשבים ודברים כאלה. שינה, חבר'ה, זה רק לשינה וסקס. לא עושים שום דבר אחר בחדר שינה. תתחילו להרגיל את הגוף שלכם לדברים כאלה ואתם תראו שיפור.
לקרוא ספר, אגב, סתם שאלה, תופס?
אחרי סקס אבל.
אבל סבבה בחדר. הולך. סבבה, אוקיי.
ושעות קבועות של להירדם, זה גם משהו שהגוף שלנו מבין, כי בסופו של דבר צריך לזכור שהגוף זו חיה, שמתנהלת ומנוהלת על ידי תת מודע. אז הרגלים שלנו הם חשובים. אם אנחנו הולכים לישון באותה שעה בחדר חשוך, אני מבטיח לרוב מאזינים, לרוב המאזינים שלנו, שהשינה תלך ותשתפר.
מדהים. טוב.
ודיברנו על אוכל, קפה, שינה, בוא נדבר על מדיטציה, אין סוף, אני פעם הייתי עושה את התוכנה, את האפליקציה כל יום, ואז הפסקתי, והייתי עושה יוגה שנים, מאוד אהבתי, ואני חושב שזה אחד הדברים שגם חסר לי. כמה אני צריך כדי ככה לשפר את עצמי? האם זה...
על פי בסיס מחקרים, מדיטציה זה דבר חיוני, חד משמעי למוח שלנו. עכשיו, מה אתה מחפש? tension release, stress, שיפור שינה, שיפור קוגניציה, זה נורא תלוי. אז באופן כללי אתה מציב מטרה ואז אתה כן. למה זה טוב לעשות מדיטציה? זה קודם כל, זה פעולה של self-conscious. אתה יושב עם עצמך ואתה מנסה לנהל את התפקוד מוחי שלך. זה קודם כל טוב. כי אתה מפסיק להיות אוטומט. אתה מתחיל לחשוב על דברים. וזה דבר אחד. דבר שני, אני אישית משתמש גם כן באפליקציות קיימות, וזה מצוין. אני עושה את זה במטרה להירדם יותר מהר. זה למה אני עושה את זה לפני שינה. אנשים לפעמים עושים את זה בבוקר בשביל לקבל פוקוס. אז בסיס מחקרי מאוד רחב, מדיטציה זה אין, חד משמעי.
כן, וואו, זה...
זה יכול אגב להיות בכל... בכל דקה ביממה, בוקר, ערב, בעבודה, בפינה, עם רעש, בלי רעש, עם עיניים פתוחות, עם תנועה, ללא תנועה, זה לא כזה משנה. מה המטרה של מדיטציה? לשנות גלי מוח. כן. לצאת קצת מלהיות conscious 100% ולצבור כל מיני גורמים של סטרס וקצת להפחית, להרגיע.
באחד הפרקים, אתה זוכר אותם שדיברנו על, באולימפיאדה, על המשלחת ההודית שהיו מחייבים אותם לעשות מדיטציה, והיה להם טכנולוגיה שמנתחת את הגלי מוח, ואומרת מי במצב כזה או אחר, ואיך מטפלים בו במשך האימונים.
זה נקרא ביו-פידבק, זה גם רץ בתחום הספורט, אבל חד משמעית זה גם מגיע לביו-וואקינג ולקהל רחב.
כן, מדיטציה סופר מרתק.
זהו, ודבר אחרון, נכון, אנחנו בערך חמישי, שריפת שומנים, שזה מטרה של רבים, עוד לפני בכלל שמדברים על ביו-הקינג לחיות זה, רוצים להפת קצת מהדבר.
אז טיפ שלי מאוד פשוט, זה מקלחות קרות.
די, נו, תן משהו שאפשר לעשות בכיף.
מקלחת קרה, ברגע ש... ברגע שאנחנו עושים... דקה אחת ביום.
דקה ביום מקלחת קרה?
דקה אחת ביום, תקפיס לכם חילוף חומרים במאות קלוריות, מה שיכול להגדיל את הפער בין כמה אתם אוכלים וכמה אתם מוצאים, בלי לעשות פעילות גופנית בכלל, זה דבר אחד. מקלחות קרות זה מקפיץ... IgA או אימונוגלובולין, מערכת חיסון שלנו תעבוד הרבה יותר טוב, מאוד אקטואלי היום, נכון, מקלחות קרות, מוריד סטרס, מקלחת קרה, משפר שינה, מקלחת קרה, ואנחנו ברגע שנכנסים למקלחת קרה, יש תהליך שנקרא תרמוג'ניסיס, הגוף מתחיל לחמם את עצמו, ופעילות של שומן חום, שיש... אותו הרבה אצל תינוקות, בגלל זה לא קר להם, ולנו קר, כי אנחנו מתבגרים וקצת מאבדים את השומן החום. ומקלחת קרה, או בכלל כל גורם קור, הוא בעצם מקפיץ את התפקוד של שומן חום בגוף האדם, מה שמשפר בריאות כללית.
מתי כדי לעשות מקלחת קרה אגב?
בוקר או ערב. לא משנה. תלוי במטרה. אם אני רוצה להיות יותר רענן, נכנס בבוקר, אני מקלחת קרה עושה אישית בבוקר, כי זה מקפיץ גם חילוף חומרים בצום, לפני אימון, אש.
יאללה, בא לי לעשות מקלחת קרה של קפה, סתם, לא,
קפה קר, כן או לא, סתם. טוב, וואו, ארצ'י, זה היה מיינד בלווינג, יותר מכל הפרקים שלנו ביחד, כי זה נוגע ליום-יום שלנו, ולעתיד באמת של כולנו. לא נגיד, אבל אפשר לעשות פודקאסט שלנו רק על ביו-הקינג, זה האמת, כנראה.
קיצר, העתיד הוא
בדטיזם
של הוולנס.
אבל הוא כאן, העתיד הוא גם כאן.
העתיד הוא כאן, נכון, הוא לא כאן אבל במיינדסט.
נכון.
הוא לא כאן בתודעה ובמודעות. אבל הוא כאילו כאן, רק reach out and grab it, כאילו...
אבל עם זה גם פתחתי, ואמרתי, שום טכנולוגיה לא תגרום לזה. כאילו, בואו ככה, אם כן, ואם יש...
כמו שהוא אמר, הוא לא מקבל אנשים שלא רוצים, זה בצדק.
אבל ככה, יש טכנולוגיות אולי בעתיד שיעשו פולשני למוח? כאילו, זה יותר לתחום המדע בדיוני, אני אדבר על זה אולי במאים.
ניסיון שלי אומר שאנשים מאוד מהר מקבלים מוטיבציה, לא, אני אגיד משפט אחר. כמו שאומר דוקטור דבגני ברדישבסקי, שום דבר לא משנה את הדעתו של פסימיסט, כמו מנויים הקבועים של מטוס בגובה 10,000. במילים אחרות, כשלא קיבלת מחלה, זה אולי נשמע לא רלוונטי, ומה אתם מדברים בכלל. אבל כשמתחיל לחוב באיזה מקום, כן, ומתחילים כן. לגשת לרופא, ומגלים שרשרת מטבולת של וואו, איך, למה לא עשית לפני זה? אתה פתאום מתחיל לקבל סימן. אז
כן.
חשוב להבין את זה קודם.
קלאסי גם לישראלים, אז קודם כל ארצ'י קבלקי. תודה רבה לך, היה פרק סופר מרתק על מושג חדש שנקרא ביו-האקינג, ופתחו לזה. עדיף שתעשו את זה מוקדם מאשר
שתתקלטו. תודה רבה חברים, מאוד נהניתי.
ואנחנו נצרף לפרק כל מיני
שיעורי בית.
אנחנו נצרף דוח של הרכב גוף, איך זה נראה. לינק לאינסטגרם של ארצ'י.
תעקבו ותלמדו.
היה כיף,
יאללה. ותמצאו מוטיבציה.
תודה וערב טוב.
זה היה טוב, ביי ביי.